הביקורת העיקרית על הפרק הקודם הייתה שאני מדבר מהר מדי. לכן, הפעם אדבר מאוד לאט. אלא שזה אומר שנספיק פחות במסגרת 15 דקות שהקציתי לפודקאסט. לכן, כדי לפצות על כך, את הקטעים הפחות מעניינים, אדבר מאוד מהר כדי שתוכל להספיק כמה שרק יותר מהר כדי שתוכל כל הדברים כנסו בבת אחת. אגב, זה לא היה אפקט, זה היה הקול הננסי שלי.
על כתפי גמדים.
פודקאסט קצר על משחקי תפקידים. הפרק הפעם יהיה ארוך הרבה יותר מהמתוכנן, כמעט 50 ומשהו דקות, וזאת בשל הרעיון שערכתי עם אייל ברנדס, מהיוצרים של שיטת א' א' א', שיטה חדשה למשחקי תפקידים, שיצאה בעברית לפני כחודש. את דעתי על השיטה אתן בסוף הרעיון, ולפני שניגש אליו, רק שתי חדשות קצרות. בימים האחרונים עלה באתר העמותה מכרז לארגון כנס דרקון, כנס שאותו ארגנתי במהלך השנה האחרונה, מלבד הזה האחרון שהיה בפורים, וכעת רוצים מישהו שיארגן אותו בקיץ. לא אני, אבל אולי מישהו מכם. מי שמכם רוצה מוזמן להיכנס לקישור שמופיע בפוסט, לקרוא קצת מהו בעצם המכרז ואיזה דרישות יש. זה לא פרויקט מאוד גדול, אני גם אשמח מאוד לעזור לכם שרוצה לארגן, אני פשוט לא רוצה לעשות את זה בעצמי. אתם יודעים מה, למה לקרוא לזה פרויקט? מדובר בארגון של כנס לא קשה במיוחד, חד יומי, פשוט למדי מבחינת הלוגיסטיקה המעורבת בעניין, ואומנם הכנס שרוצים לארגן בקיץ צפו להיות גדול יותר מהדרקונים הקודמים, עדיין זה משהו שאדם או שניים יכולים לארגן יחסית בקלות, ואני מדבר גם על חבר'ה צעירים בגילי 16-17. מכרז נוסף שעלה לאחרונה הוא למישהו שיארגן, יפיק את אוגדן ההרפתקאות החדש של העמותה. אני אתפלא אם מישהו מכם שמע על אוגדן ההרפתקאות הקודם של העמותה, אבל זאת ההזדמנות שלכם לעשות אותו טוב יותר, גדול יותר, מקיף יותר ומלא בעוד יותר הרפתקאות מהקודם. מעניין כמה הרפתקאות היו בקודם. אתם יודעים מה, אני אחפש ואני אתן קישור גם לאוגדן ההרפתקאות עצמו, אם ניתן להוריד אותו, בפוסט. אם לא ניתן להוריד אותו, אז אני לא כך יודע איך משיגים אותו בעצם. אם מישהו מהעמותה יודע, מוזמן להגיד לי. רק כדי להבהיר, אני לא רוצה לרדת על העמותה או על האוגדן. אני בעצמי שתפתי בכתיבת האוגדן הראשון, כתבתי לו הרפתקת פרנויה, לא משהו דרך אגב. אני פשוט מביע צער מסוים מכך שיכולות הפרסום של העמותה לוקות בחסר. אם אני לא יכול להוריד או לגשת לאוגדן, אז למה לעשות אותו מלכתחילה? אדון מפיק אוגדן מספר 2, לטיפולך. וכעת, ללא הקדמות נוספות, לרעיון. אז בוא נתחיל בכך שתציג את עצמך קצת. מי אתה, מאיפה אתה ומה אתה?
אוקיי, אז קוראים לי אייל ברנדס, אני גר בכפר סבא. את דרכי בקהילה הארצית של משחקי התפקידים עשיתי יד ביד עם הקהילה החופשית, קהילה של שחקני משחקי תפקידים שהקמתי בכפר סבא יחד עם שני חברים, ארה לבולר ועד הררי. הקהילה שלנו הייתה מכוונת לקבוצה של בני נוער בגילאי חטיבה ותיכון. הרבה מאוד בני נוער שלא התעסקו לפני כן עם משחקי תפקידים. ובתמיכה של העירייה בעצם הצענו פעילות מחוץ לשעות הלימודים, שדרכה גם אנחנו לבני הנוער פיתוח אישי של יכולות אישיות חברתיות, ביטחון עצמי, דמיון, קצת מנהיגות. עם הקהילה הזאת המשכנו 6 שנים, קצת יותר אפילו לדעתי, והתחלנו להיות יותר מעורבים באירועים ארציים, כדוגמת ביבור, אייקון, משחקי הסאגה שהיו בזמנו. נכון היום אני כבר לא חבר בקהילה החופשית, הפרויקט של ספר השיטה של א' למרות שעשה את עיקר הפיתוחים שלו במהלך הזמן של הקהילה, זה משהו שעשיתי באופן עצמאי, אבל אני כן אשמח להגיד בכל מקרה שהשיטה עצמה התפתחה הרבה מאוד בעזרתם של ארה לבולר ועד הררי, שכאמור עזרו לי להתאים אותה לצרכים של הקהילה החופשית ולפתח רעיונות שהיו לפני כן רעיונות מאוד מאוד אישיים ופחות תואמים לקהל רחב יותר. בנוסף לזה יש שורה של אנשים שעזרו לי בביקורת על הספר בקריאה הראשונה שלו וגם בעיון שלו, והשמות שלהם כבר מוזכרים בתוך הספר עצמו, זו פשוט רשימה ארוכה.
הם אנשים מתוך הקהילה החופשית גם?
רובם כן, לא כולם.
הבנתי.
כחלק מהכתיבה של הספר היה שהוא לתת גם לאנשים שהם לא שיחקו באלף אלף לפני כן, מה שהיה קשה מאוד למצוא בקהילה, כדי לשמוע את המחשבה והלך רוח שעובר להם בראש בגלל שהם קוראים את הספר.
סבבה. אני אשמח לעוד קצת רקע. ספר אנה, איזה שיטות אתה מכיר ומשחק באופן כללי? מה אתה משחק עכשיו?
אני בהיבט הזה שחקן משחקי תפקידים לא מאוד קלאסי. אני אמנם התחלתי את המשחק שלי בגיל צעיר, בא' או הרבה ילדים קטנים אחרים, אח של חבר שבא ואומר לאחיו הקטן, בוא אני אראה לך משהו מגניב, תביא כמה חברים ונתחיל לשחק. ואנחנו באמת משחקים באיזושהי שיטה ביתית שהוא בנה, שמבוססת לדעתי בחלקה למהדורה ראשונה של מבוכים ודרקונים, אבל אני פה באמת לא זוכר היום איך בדיוק היא עבדה שם. מה שקורה זה שאחרי פחות משנה בערך, שני החבר'ה לאותו חבר ואח שלו עוברים דירה, ואני נותר כילד בכיתה ב' בלי בעצם המנחה שלי ובלי איזשהו ממשק שלימד אותי להכיר, ליצור קשר עם שחקני משחקי תפקידים אחרים. אני בתקופה הזאת לא אומר נואש, ואני מנסה לפתוח איזושהי קבוצה של חברים בכיתה שבעצם מנסה לאלתר משחק בכוחות עצמי. אני ממשיך לשחק משחקים שהם סוג של משחקי תפקידים מאוד מאוד שונים ממה שאני משחק היום, עד כיתה זין שאני עובר דירה ומגיע לכפר סבא. כאן אני פוגש את ארלה גולר ורועד הררי ובעצם מכיר את זה שיש קהילה יותר רחבה. אני נכנס לעניין הזה מאוד מאוד חזק, כמי שחווה מחסור קשה מאוד בחברה חיצונית כל כך הרבה שנים. מתחיל להגיע לכנסים, ביד ביד מתחילה לקום הקהילה החופשית. ובשלב הזה אני פשוט מתחיל לנסות ולטעום דברים שונים, בין אם זה משחקי מבוכים ודרקונים במיניהם, שמהר מאוד אני לא מוצא בהם עניין, קדם למשחקים כדוגמת ומפייר, אקסולטד, שיטות אינדי שונות.
איזה אינדי למשל?
Puppies for Satan.
כן.
היה משחק אחד שרק הריצו לי בו one timer. נקרא הקמפיין של הבחור שם. לא זוכר.
אוקיי, לא נורא, שולי. בכל מקרה, אם נחזור לעניין, רציתי לשאול, נתקרב קצת לאלף אלף אלף, האם שיחקת או יצא לך להכיר שיטות גנריות, כדוגמת נגיד גורפס או הירו?
את גורפס קראתי, לא שיחקתי בקמפיין מסודר אף פעם, רק סיטואציות שבחנתי אותן בצורה נקודתית. רק לגורפס לא יצא לי לקרוא אף שיטה גנרית מקצה לקצה.
אוקיי, מה הוביל אותך בעצם ליצור את א' א' א'?
היצירה של א' 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 התחילה להיות ביד עם הקהילה החופשית מכמה סיבות מרכזיות. אחת, היינו צריכים שיטה שתאפשר לנו להניע שחקנים בצורה פשוטה יחסית בין עולם הערכה של מנחה אחד למנחה שני, בקבוצה של מנחים שונים שצריכים לשתף פעולה ולא תמיד יכולים להתמיד עם הקבוצה לאורך זמן. הסיבה השנייה שיצרנו את השיטה הייתה רצון לאפשר לשחקנים שלנו בתוך משחק הדמות שלהם לצאת מהעולם של המשחק המיליטנטי ולפתח היבטים נוספים של המשחק. אפילו בעולמות המערכה של וייטרוס, בסופו של דבר, הרבה מהפתרונות ששחקנים צעירים בוחרים לקחת, הם פתרונות שקשורים ליכולות המיליטנטיות של הדמות.
רציתי לשאול באמת, למה השימוש החוזר במילה מיליטנטי, למה לא קרבי? מיליטנטי זה בדרך כלל מילה עם קונוטציות שונות למדי מהמילה קרבי, או לא יודע, אלימות, או משהו, פתרונות פיזיים. מיליטנטי נשמע עם איזושהי קונוטציות. אתה אומר את זה בכוונה מיליטנטי, או שאתה פשוט מתכוון בעצם קרבי?
אני מתכוון במיליטנטי
הגעתי למשחק שהוא לאו דווקא האלימות התאורה שלו ב-100%, אלא כאיזושהי תפיסה של השחקן לפתרון סיטואציה, בדרכים שהן בדרך כלל יותר ישירות ואגרסיביות ופחות בסירת.
אוקיי, אז בוא נשאל למשל, מאחר וזה באמת משהו שגם בספר אני רואה באופן מאוד ברור שבו אתה מנסה, אני לא רוצה להגיד, מנסה להרחיק את השחקנים והמשתמשים בשיטה ממשחק מיליטנטי, כמו שאתה קורא לזה, אבל אתה בבירור מנסה לפחות להפיח בהם תפיסה או איזשהו רצון לשחק משהו אחר, אז באיזה אופנים א' 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 עוזרת לך לשחק באופן שאינו מיליטנטי?
הרעיון באלף אלף אלף זה שאתה נותן למנחה את הכלים לבנות עולם הערכה שיתאים לתפיסה ולאידיאות שלו. במובן הזה, מנחה שבוחר שהוא באמת רוצה לקדם את השחקנים שלו בשיחה לא מיליטנטי, יכול לתת להם כלים נוספים שאפשרות השימוש שלהם היא יותר יצירתית ויותר מגוונת.
למשל?
כלים דיפלומטיים למיניהם, כלים של איך אני עכשיו עובר סיטואציה בצורה שהיא יותר לצורך העניין, אם אני אעשה את זה רגע גסה לעולמות המערכה של מוד, אז אני יכול לשחק את הווריור שילך ויתקוף, אני יכול לשחק את הרוג שאו ילך מאחורי הדמות ויתקוף אותה ואז אני עדיין בתוך העולם המיליטנטי, או הוא ינסה בעבודה יצירתית יותר לחדור לתוך המעוז שלה ומנסה להגיע ולפעול במחתרת, כדמות של חברת, או שאני יכול לשחק את הדמות של הסורסרר ששוב פעם יכול ללכת לפתרון המיליטנטי. יכול לעשות חלק משחק דיפלומטי, משחק... אני רוצה גם לנסות לקחת את השיחה לכיוון קצת אחר, תרשה לי.
בוודאי.
אני זוכר את הפעם הראשונה, שישבתי עם קבוצה של שחקנים שלי בקהילה החופשית, שגדלו כולם על מוד. חלק מהרציונל של המערכה שרצנו היה תוך כדי המשחק להראות להם שיש אפשרות של פתרונות נוספים, לא לכפות את זה עליהם בחוץ, אלא לתת את זה לנבוע מתוך משהו פנימי. והיה איזה קמפיין אחד שבו הם ישבו, התחבטו, החליטו בסוף שהם הולכים לאיזשהו פתרון מיליטנטי עם משהו, ואז אחד השחקנים כזה התקר אחרים, ובמובן מוזר עושה להם, חבר'ה, אתם מבינים שבעצם לא הלכנו מכות עם אף דמות, או לא איימנו על אף דמות במשך 17 שנים? הם הסתכלו אחד על השני במבט קצת מזר, קצת עמום, וכאילו... היה שם איזה רגע של מבוכה שהם לא הבינו מאיפה זה מגיע להם. זה השלב שבו ידעתי שעם הקבוצה הזאת את העבודה שלי פחות או יותר. סיימתי את זה שבוע הראשון, ואני יכול באמת באמת להתחיל את המשחק.
אוקיי, אז בעיניך המטרה היא להתרחק, לפחות אצל צעירים, המטרה היא להתרחק מקרב.
לא. קרב זה משהו שהרבה אנשים נהנים ממנו והוא מאוד מאוד חיובי בכל משחקי התפקידים. המטרה שלי זה לפתוח לאנשים את הראש לאופציות נוספות.
אוקיי, סבבה, סבבה. אז זה מה ששאלתי מקודם, איך א' א' עושה את זה, אבל לפני ש... אבל אולי באמת נרחיב קצת את הדיון בשיטה בכלל. הרבה פעמים בספר אתה חוזר על כך שמנחה שהפנים את עקרונות השיטה, שבאמת מבין אותה, ידע לעשות איתה כל מיני דברים מופלאים כאלה ואחרים, יוכל להתאים אותה אליו, על הדגש של המנחה, אגב, אני רוצה אולי לדבר אחר כך, באמת השיטה כאילו אומרת שהמנחה הוא יסוד כל העולם, וקצת מתעלמת מהשחקנים במובן הזה, אבל אני אגיע לזה בהמשך. אבל העניין הזה של הפנמת עקרונות שיטה, והיכולת לשנות אותם, האם זה לא נכון לגבי כל שיטה? זאת אומרת, בין אם א' א' א', או בין אם עוברים דרקונים, או אם אני אקח, נחזור רגע לגורפס, שאני אחר כך אולי ארצה לעשות איתה השוואה נוספת, האם לא משנה איזה מהשיטות האלה אני אקח, כל עוד אני אוכל להפנים את עקרונות השליטה במכניקה, באופן עקרוני, שזה, יש לי התחושה שזה מה שהספר בעצם מנסה להגיד לי, שאני שולט במכניקה, אז האם זה משנה איזו שיטה אני משתמש? האם זה לא יותר חשוב שפשוט אדע...
לא.
אוקיי. למה לא?
על פניו כל שיטה שאתה יכול להבין אותה לחלוטין, אתה יכול לייצר בהתאמות למה שאתה רוצה לשחק. הבעיה היום היא שרוב השיטות בוחרות להן כיוון מאוד מאוד ספציפי של משחק שאותו הן מולדות לתמוך. ולכן, אם אתה מעוניין לקחת את השיטה לכיוון אחר, כמות ההתאמות שאתה צריך לעשות בה יחסית מסיבית.
זה תלוי, אני חושב, באיזו שיטה, אבל...
נכון, שוב, גם תלוי מה אתה חפש. אני תמיד בא ואומר, אם אתה מעוניין לשחק בוומפייר, אם אתה מעוניין לשחק ב-Unknown Armies,
כי זה מה שעושה לך את המשחק, זה השיטה שאתה אוהב לשחק בהם. א' לא בא להפעיל בה בשיטה קיימת. וכל שיטה שאתה תביא מטעה עד הסוף, אתה יכול לבצע בתא התמות. אבל בשביל זה אתה צריך שני דברים. אחד, אתה צריך, או מומלץ שתיקח שיטה שהיא א', קרובה לתפיסה שאליה מלכתחילה אתה מנסה להגיע. ושתיים, השיטה צריכה להסביר לך מה העקרונות ומה התפיסות שעליהן היא מבוססת. כדי שכשאתה משנה משהו, אתה לא בטעות תסתור דברים אחרים, או תצור לעצמך איזה שהם dead ends שבטווח הארוך יחשיבו איתך. כמו שאמרתי, לא באה להחליט אף שיטה קיימת. היא באה לעשות דברים אחרים. אחד, היא באה לנסות ולתת לך ראש פתוח וזווית הסתכלות שונה לאיך נכון לשנות שיטה ולגשת אליה. אחד הדברים בהיבטים האלה שעליי מאוד משמעותיים, מהרגע שבו התחלתי לשחק באלף אלף אלף, כל שיטה שאני ניגש אליה אני כבר לא רואה אותה כשיטה עצמה. אני באופן אוטומטי ישר בוחן אותה בפרספקטיבות מסוימות שבנינו לאלף אלף אלף, וגם משנה אותה בהתאם לצרכים שלי.
זה בסדר גמור, זה מצוין, זה מצוין, אני מבין מה אתה אומר כאן, אני רק חושב שאם ככה, אולי אני אחזור טיפה אחורה, מבחינתי אני שואל בעצם מה מטרתו של הספר, ואני רואה שתי מטרות בספר, האחת היא להציג את השיטה, והשני זה לחנך את הקורא לתפוס כיצד לשחק עם מכניקה, לא חשוב באיזו שיטה, ובדיוק כמו שאתה אומר, א' 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 נבנתה כך שתעזור לי להבין איך לפרק מכניקות.
היא עוזרת לך... אני אנסה, אתה יודע מה, הלכת אחורנית, אז בוא נלך אחורנית עד הקצה באמת. הסיבה שמלכתחילה כתבנו את שיטת א' 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 היא נטו הסיבה של לפתח את תחום משחקי התפקידים בארץ. אנחנו מעוניינים לגרום ליותר אנשים ליהנות מהתחביב. יש כאלה שעושים את זה בדרך אחת, יש כאלה שעושים את זה בדרך אחרת. אנחנו רוצים לנסות ולפתוח לאנשים את הראש, למצוא דברים שיכולים לגרום להם ליהנות יותר. בהיבט הזה, ואני אומר את זה בלב שלם כל פעם מחדש, אם מישהו קורא את הספר של א' א' א', ואחרי זה משליך אותו הצידה, לא עושה בו לעולם שימוש, אבל הוא קיבל איזשהו רעיון או איזושהי מוטיבציה לשחק בצורה שהוא לא שיחק בה לפני כן, אני מבחינתי השגתי את המטרה שלי.
בפני עצמו זיכרון שאני מסכים איתו, אבל ספר שעולה 110 שקלים צריך הצדקה אני חושב קצת יותר גדולה מזה, זאת אומרת, אני, נכון, ספר שמבחינתך זה עשה את מטרתו ובמובן מסוים זה אכן מטרתו, אבל אני כן חושב שאפילו אם אני אוכל ארוחת צהריים מאוד טעימה והיה בנקניקיות בצורה על הצלחת שגירתה אותי לחשוב על איזשהו מבוך מגניב, גם זה באיזשהו אופן גורם לי למשחק חדש, אבל לנקניקיות אמור להיות ערך בפני עצמן מעבר לכך.
נכון, אני, שוב, גם כשאני אומר את זה, ברור שאני מקווה בפנים שא' א' א' יעשה לאנשים יותר מרק רעיון אחד קטן ושאיתו הם ילכו. והשיטה באמת באה לנסות להגיד לבן אדם, אתה לא צריך לפחד ממה שאתה חושב עליו ומהרעיונות שיש לך. אנחנו רוצים לתת לך צורת חשיבה שתעזור לך ליישם את אותם דברים. אנחנו באים ונותנים לך גם את הכלים הפרקטיים להתחיל ולעשות את זה אצלנו. אבל ברור לחלוטין שא' א' 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 לא השיטה שאתה אמור לעצור בה פעם. אני לא מאמין שיש שיטה שצריכה לעשות את זה.
אוקיי.
המטרה של א' 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 היא בדיוק להפך, היא לעודד אותך להסתכל מסביב ולקחת רעיונות שאתה נתקל בהן במקומות אחרים ולחשוב איך אתה יוצר מהן את הפלטפורמה הנכונה ביותר בשביל המטרות שלך. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים מנחים שבאים ואומרים, אני חושב שזאת שיטה נפלאה למרות שהיא עושה לי הרבה מאוד קשיים באלף ב' ג' ד'. אני לא חושב שצריכה להיות שיטה שעשה למנחה פשעים. השיטה היא בשביל המנחה ולא המנחה בשביל השיטה.
אוקיי, בסדר גמור. א' א' א', לפי מה שקראתי, היא שיטה שמאוד שואפת לריאליזם. היא מנסה לדמות עולם קיים. החוקים שלה באים כדי לעשות סוג של סימולציה למציאות. כבסיס החוקים, אתה מסכים עם זה?
לא לחלוטין. אחד מהעקרונות שאנחנו כותבים אותו כבר בחמשת עקרונות היסוד של השיטה, זה שבכל מקום שהריאליזם מתנגש לנו עם איזון המשחק, אנחנו עדיף לשמור את האיזון, כי אנחנו רוצים לאפשר לשחקנים משחק שהוא מעניין לאורך זמן, שכל שחקן ירגיש שווה ערך בתמונה כל שחקנים אחרים, גם לכל שחקן, לכל פעמים יש את התמונות והחסרונות שלה, וגם כדי שהמשחק יוכל להיות אינסופי, שזה עיקרון נוסף שאנחנו מדברים עליו בשיטה. אנחנו רוצים לאפשר לשחקנים תמיד את התחושה שיש עוד לאן להתפתח, שבשום שלב אתה לא נעצרת והוגבלת בגלל ש... הגעת לאיזושהי דרגת מקסימום שאי אפשר להתקדם ממנו.
גם זה חלק בעצם מההנחות היסוד הנסתרות, שאני מרגיש שיש לא מעט מהן בשיטה, כמו שאמרתי מקודם, ריאליזם, אני מרגיש שהיא הנחת יסוד מאוד חשובה כאן. החוקים למשל, אם דיברנו מקודם שיטות אינדי, החוקים של א' 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 הם בבירור חוקים שמטרתם לדמות סוג מאוד ספציפי של מכניקה, ולא למשל, אין שום דבר במכניקה שלה שמאפשר לדמות קונספטים נרטיביים. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו יותר מדי, בטח גם לא נתחיל לזבל פה בשכל על מה זה אומר, אבל אם אתה מכיר את ה-GNS, אתה יודע מה, אתה מכיר את ה-GNS, את החסה, כמו שזה נקרא בעברית?
חסה?
חסה. אני לא זוכר את ראשי התיבות.
תן לי במילה מה זה, אבל אני אגיד לך.
ה-GNS, GNS זה ראשי התיבות של גיימיזם, נרטיביזם וסימולציה. בעצם שלוש דרכים להסתכל על המשחקים. זה מודל אחד לאיך, מודל אחד לניתוח של תיאוריה של משחקי תפקידים, אחד מיני רבים, אחד שיש בו גם כשלים כאלה ואחרים, אבל אחד שאני מחבב בגלל שהוא כן, נותן, נותן איזושהי נקודת מבט מעל כן. שהיא פשוטה יחסית.
אני, כן, אני מכיר את מה שאתה, אני מכיר, שוב, אני לא זוכר את זה שם, אבל אני מכיר את התקופות הקציר של, של, של הסוגיה. אני אגיד את זה ככה, ושוב, זה משהו שאמרתי אותו הרבה פעמים. היום יש תחום שלם מאוד בעולם משחקי התפקידים שמפתח את התחום של משחקי תפקידים שאתה לאו דווקא משחק מנקודת המבט של הדמות. משחקים של לשחק צדדים מסוימים באישיות של אותה דמות, משחקים שאתה אמור לשחק משהו שהוא מופשט יותר בהרבה מהפעמים. א' 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 לא מתעסק בדברים האלה.
זה תחום מאוד מצומצם, זה אינדי מאוד ספציפי מה שהעלית עכשיו, זה לא בדיוק איזושהי תופעה נפוצה. בוודאי, כן, אין שום סיבה שיתעסק בזה, זה משהו מאוד שולי יחסית. אבל כשאני משווה אותה למשל, סתם לדוגמה, כשאני משווה אותה לדוגמה ל-Warhammer Fantasy, או כשאני משווה אותה ל-Savage Worlds, Savage Worlds שהיא שיטה גם כן גנרית שמאפשרת הרבה דברים, Savage Worlds בבירור היא גיימיסטית וסיפורית יותר מאשר שהיא ריאליסטית. ואלף אלף אלף היא בבירור.
אוקיי, אתה מדבר על השיטה שאתה יכול במקום לגלגל קובייה, אתה יכול לספר סיפור בצורה שבה אתה מספר סיפור
במה שמשפיע
עליך.
ממש לא, אפילו לא קרוב, ממש ממש לא. בסאבג' וולד אתה מגלגל קוביות וזה מאוד חשוב.
בסאבג'
וולד
אני לא...
אז אני ממליץ עליה, אבל אז אם ככה אז לא נרחיב על זה, כי אין טעם לדבר על משהו שלא שנינו מכירים. אני רוצה לדבר טיפה על הספר. כמובן אני אמליץ לכל מי שמעוניין לדעת על אלף 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 פשוט לקרוא את הספר, יש כל הפרטים שרק אפשר אותו לדעת נמצאים שם. אחד הדברים שאני באמת, אני יכול להגיד לטובתו של הספר ושל הכתיבה, זה הניסיון להציג באופן מפורט ולתמוך בקורא לאורך הדרך, באופן ששיטות מעטות מנסות לעשות, שזה בהחלט נקודה לחיוב. דבר שכן נקודה לשלילה לעומת זאת לדעתי, זה שהעובדה שאלף אלף היא מאוד, סליחה, אלף אלף אלף, היא מאוד מורכבת. היא מגיעה עם דיסק בסוף, שעליו טבלאות אקסל, שהן חלק אינהרנטי מהשיטה, הן חלק מהותי מהאופן שבו, לא רק מהשימוש יומיומי, אלא חשוב מכך מהיצירה בהתחלה. יצירת העולם, יצירת החוקים והמערכה, דורשים את השימוש בטבלאות, ודורשים באופן כללי הרבה מאוד עבודה מהמנחה, כדי לשבת, ורק המנחה, בעוד שכמובן שתיאורטית שחקנים יכולים לעזר, הספר מעיד באופן מוחלט, שהוא מניח שהמנחה הוא הבוס הגדול והשולט בתחום הזה.
מה שאתה אומר נכון. אבל לא הבנתי את השאלה.
השאלה, זה פחות שאלה, יותר תלונה. למה כל כך מורכב? למה אני צריך טיפול כל כך מורכב במכניקה, ובסופו של דבר, מה אני מרוויח מזה? לשיטה, סתם לדוגמה, יש לה שלוש רמות שומות של מיומנויות, שהקצב, שההבדל בהן הוא בעצם כמה מהר אני מתקדם בהם לפי כמה נקן אני יכול להכניס לתוכן, אני מפשט את זה קצת. למה אני צריך את זה? במה זה תורם לי בסופו של דבר לשיטה? למה אני צריך טבלאות אקסל אם בסופו של דבר?
אז ככה, בגלל שא-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א
לכל עולם הערכה קונספטואלי שאתה רוצה. הרבה פעמים מה שיכול לקרות זה שמנחה מרחיק לכת עם הרעיונות שלו ויוצר לעצמו מקומות שבטווח הארוך יהיה לו מאוד קשה לאזן או לתכלל את כולם.
לדוגמה?
שוב, בהיבטים הכי פשוטים, יצרת לך עולם הערכה שמבוסס על מספר סוגים של דמויות מפתח, ודמות אחת תצא הרבה יותר קורצת לשחקן מדמויות אחרות, ולכן כל שחקן שלא ישחק אותה ירגיש מקופח.
בהנחה ויצרתי, ואני משתמש באלף אלף אלף, כלומר, לא בשיטה קיימת, כי בשיטה קיימת
יכול שיטה, להיות מוזן. בכל שיטה גנרית, שאתה יוצר את, את עולם המערכה ואת התפיסות ואת הדמויות ואת כל האלמנטים מהיסוד.
אבל שיטות שכן. אז אני לא מדבר על שיטה קיימת, אלא על שיטה שאני יצרתי לעצמי.
נכון.
אוקיי,
סבבה. אני מדבר, ברגע שאתה בא ליצור שיטה בעצמך, כמו שאלף אלף מעודדת אותך לעשות, אתה עשוי להיסחף עם הדברים וליצור מקומות רבים שיהיו לא מאוזנים בטווח הארוך.
אוקיי.
המטרה שלנו לנסות לעזור לך לאזן את זה. הייעוד של הטבלאות זה בדיוק זה. זה בוא אתה תכניס אליי את כל הרעיונות שלך, מסרעים ככל שיהיו, ואני אנסה לתת לך טיפים איך לאזן אותם אחת מול השני.
אוקיי, אבל למה אני צריך כל כך הרבה מכניקה בשביל זה? למה אני צריך טבלאות אקסל?
טבלת האקסל זה בדיוק מה שהיא עושה. שוב, בטווח הארוך יכול להיות שגם תהיה לנו שאיפה לעשות את זה כמשהו שהוא יותר אינטרטיבי ופשוט למשתמש.
אני...
אבל בשלב הנוכחי, הרציונל הוא שאתה אתה בא ואתה אומר, במעין דיאלוג ודמיוני עם הטבלת אקסל שלך, תקשיבי, אני חשבתי ליצור קונספט שמכיל את אלמנטים כאלה ואחרים, הטבלת אקסל שלך כאילו מסתכל את הנתונים ואומר לך, אוקיי, אם זה הקונספט שרצית לשחק אותו, אני ממליצה לך לאזן אותו מול קונספט.
אני מקבל מה שאתה אומר, בוודאי, זה, בוודאות כאילו זה המטרה כאן, אבל סתם מדוגמה, אני אקח את גורפס. גורפס עושה את אותו דבר, הכל שם מנוקד בניקוד כזה או אחר. אם אני רוצה לדעת שמשהו שקול למשהו אחר, אז יש לי כבר את הניקוד שלו. למה בעצם, למה לא להתבסס על משהו דומה לגורפס, והלכת על מספרים קטנים פשוטים ונמוכים, גורפס אף פעם לא עושה לי, חוץ מאשר באמת אם אני רוצה להיכנס מאוד לעומק, אבל בדרך כלל לא, גורפס אף פעם לא עושה לי שברים, חזקות, או לא עושה לי כפל אפילו, הרוב שם זה עניינים של חיבורים ומספרים נמוכים ופשוטים. טוב, לא רוצה להגיד שוב מצוות ג'וולס, אבל גם בא למשל שהיא גנרית, דברים מושבים אחד לשני לפי ערך מספרי נמוך ודי ברור, שלא דורש ממני נוסחאות מורכבות עד כדי כך וטבלאות גדולות כאלה שאני ממש חייב טבלת אקסל בשביל שאוכל לחשב בהן. מה היתרון של טבלאות האקסל? למה מוצדק כזאת רמה גבוהה של תפעול מכני, של פרטים מאחורי הקלעים, של מספרים וכן הלאה וכן הלאה, יותר מאשר שימוש, מה זה מוסיף לי משחקית, בכיף, בפנן, בתכלס, במשחק, יותר מאשר מה שגורפס נגיד נותנת לי עם מספרים הפשוטים והנמוכים שלה?
אחד, בהיבט המשחקי אתה לא צריך את הטבלות, הטבלות הן כולן בשימוש מקדים למשחק, במערך המשחק עצמו אף שחקן ואף מנחה לא אמור לשבת עם הטבלות.
גם בגורפס, בסופו של דבר אבל זה פשוט מגדיל את כמות העומס על המנחה המסכן מלכתחילה.
נכון. שמע, אני מסכים איתך בהיבט הזה ששיטות שמאפשרות לך מספרים נמוכים יותר הן פשוטות יותר וקלות יותר למשתמש. אני חושב שאלף אלף אלף יודעת לקחת ולתכלל כמות נתונים שהיא גדולה יותר ומתוקמת יותר.
אוקיי.
ולכן היא מתמודדת עם מציאות שהיא קצת יותר מורכבת משיטות גנריות אחרות. עכשיו, שוב, אם אתה בן אדם שהמספרים הגדולים האלה עושים לך כאב ראש וממיסים עליך את השיטה, אז ברור שאין לך טעם לגשת לשיטה הזאת מלך התחילה. לך תשחק בגרופס, היא עושה הרבה דברים טוב מאוד וחבל על הזמן שלך כאן. מצד שני, המטרה של הטבלה הזאת היא לנסות בסופו של דבר לקחת שלל נתונים מאוד מאוד גדול ולהפוך אותו למספר אחד שאתה יכול לעשות בו שימוש.
כן, כן, בוודאי.
והמספר הזה להתקדם הלאה. ולכן, בתמונה הכללית, היא מפשטת מאוד את המציאות.
טוב, שוב, השאלה היא למטרת מה. אני אחרי תאורטית הרי לעשות גם טבלה שכוללת 380 מרכיבים שונים כדי לחשב את תכונת הכוח של דמות. וגם זה בסופו של דבר... וגם על זה אני יכול להגיד דברים חיוביים. השאלה היא בסופו של דבר, האם זה בא לידי שימוש, האם בשקלול סופי זהו חלק טוב מהשיטה, האם זה מועיל לשיטה.
אז זה מאוד עניין של פרספקטיבה ומה אתה מחפש בשיטות. לאנשים שלי יצא לעבוד איתם עם א' א' א', במרבית המקרים אני נתקל בהרבה מאוד רתיעה מהשימוש בטבלאות בהתחלה, וכעבור חצי שנה או שנה של משחק, אני דווקא מקבל עליהם בדרך כלל את הצד החיובי של הביקורת בתוך השיטה.
טוב, אחרי חצי שנה, אבל זה זמן מספיק בשביל, לא חשוב איזה שיטה הוא ישחק, ללמוד להכיר את המכניקה שלה ולהעריך משחק במכניקה. במובן הזה זה טוב לו שלאלף אלף אלף חושפת את הקרביים שלה, משהו ששיטות אחרות לא כל כך עושות. זאת בוודאי אחת מהסיבות לכך שהם נהנים לראות את הטבלאות ולהשתמש בהם ומעריכים אותם את קיומן.
יכול להיות שאתה צודק, למרות ששוב פעם, לכל מנחה ביקורתי שמשחק תקופה משכת בשיטה יש גם מידה מסוימת של ביקורת. הטבלות פחות חוזרות כביקורת בהיבט של מסרבלות את המשחק, דווקא התגובה שאני מקבל יותר בדרך כלל במנחים ותיקים בשיטה, זה למה הם לא יכולים לקבל יותר אינפורמציה ויותר הסברים על הדברים שנמצאים מאחורי הטבלות. היו לי הרבה מאוד מתוך המבקרים של הספר בשלביו הראשונים, שטענו שאני צריך לכתוב את הנוסחאות כלשונם כבר בתוך הספר. אז הוא אומר שכשאתה היית פותח את הספר, היה לך שם איזשהו עמוד שהיית רואה משוואה עם, לא יודע, 12 נעלמים וחזקות, ואני בסופו של דבר, ככותב הספר, החלטתי שאני לא מעוניין לזרוק על אנשים את כל האינפורמציה הזאת בשלב כזה, כי בכל זאת מרתיעה מדי גם לשיטה שהיא אומרת בצורה מוצהרת שהיא דורשת כמות של השקעה מאוד מאוד רבה מהמנחה בתהליך היצירה והבנייה.
אוקיי, אני רוצה להעלות את נקודה שיווקית. אמרת מלכתחילה שאתם מעוניינים באלף אלף אלף בתור סוג של תרומה לשחקני התפקידים בארץ, לפתח את משחקי התפקידים באופן שלכם, אתם עושים את זה באמצעות השיטה הזאת. אני אומר אתם כל הזמן, מתוך הנחה שמדובר גם בשני היוצרים האחרים, זה בסדר?
כן, כן, זה בסדר גמור. אנחנו בנינו את השיטה שלושה אנשים, פשוט אני זה שכתב את הספר.
בסדר.
אבל השיטה עצמה נבנתה לחלוטין על ידי שלושה אנשים שונים.
אז מבחינה שיווקית, דבר ראשון, איפה אפשר לקנות אותה?
נכון להיום היא עוד לא נמצאת בתוך חנויות מסודרות. השאיפה שלנו זה להצליח בשבועות הקרובים להביא אותה בשלב ראשון למנקי טיים שכבר התחלנו לדבר איתם. אבל אני רוצה ליצור גם קשרים עם פריק ואנשוף ולנסות למכור אותה שם.
סבבה.
מעבר לזה, אנחנו פותחים דוכן בכנסים, היה לנו דוכן בגיבור האחרון. אני מקווה מאוד להצליח להגיע באופן אישי גם לכנסים קטנים יותר במהלך השנה הקרובה ולהציע את הספר גם שמה. ואנחנו משווקים אותה כרגע אינטרנטית על בסיס כתובת המייל שלנו ופורום הקהילה החופשית.
סבבה, בסדר גמור. דבר נוסף, למה בעצם, תן לי לשאול את הניסוח, אתם מניחים שהקהל בארץ רוצה כזאת שיטה, אחרת אני מניח לא הייתם מוציאים אותה, אבל כמו שדיברנו מקודם, השיטה היא כנראה די ייחודית יחסית. אני אישית למשל לא חושב שיש לה הרבה ביקוש. זה משהו שונה לגמרי להיות בתוך קהילה שבה השיטה הזאת היא חלק מהמסורת כבר הפנימית של הקהילה, והיוצרים של השיטה נמצאים שם כדי להנחות לך אותם ולהסביר אותם, וזה משהו שונה לחלוטין לקנות אותה לעצמך כשאתה לא מכיר עליה שום דבר, ולראות, סתם לדוגמה, את טבלאות האקסל בסוף, או דברים שכאלה, לראות עד כמה השיטה מורכבת לפעמים, וזה איזשהו סף שאני לא בטוח עד כמה אנשים יעברו אותו. האם אתם מרגישים שיש ביקוש או שיש מקום לשיטה כל כך מורכבת?
אני אגיד לך ככה, אני לא בטוח. כשאני הוצאתי את הספר, כשהתחלתי לכתוב אותו, קיוויתי מאוד שאני אמצא קהל יעד של אנשים שמחפשים משהו שהוא שונה ואולי מורכב יותר, אבל גם פותח יותר את המחשבה. אני לא בטוח שיש לי קהל יעד גדול בקרב שחקני משחקי התפקידים בארץ. לא שזו קהילה מאוד גדולה גם ככה.
כן.
אבל כמו שאמרתי מקודם, המטרה שלי היא לא לעשות פה כסף ולא לקבל הערכה. אני ראיתי שיש לי ביד שיטה שלוקחת אנשים מסוימים ופותחת להם את הראש לכיוונים חדשים ונותנת להם אופציה ליהנות. ורציתי לתת את ההזדמנות הזאת גם לאנשים אחרים שמחפשים את העולם הזה.
שוב, אני חושב שיש כאן אולי איזשהו בלבול, זו תחושה אישית שלי, ואני אולי ארחיב עליה אחר כך יותר בפודקאסט עצמו, ולא אברבר לך עליה עכשיו, ואנחנו בטח נמשיך לדבר אליה אם, אם זה יעניין אותך. יש כאן תחושה אישית שלי שההנאה שחווית והעניין נבע יותר מהאופן שבו הרצתם אותה והאנשים שהריצו אותה וכנראה יכולות ההרצה שלכם והניסיון שלכם ופחות מהשיטה עצמה. אני חושב שזה יותר התופעות מסביב ופחות הקונספט שבו השתמשתם. ובאופן דומה גם לגבי הספר אני מרגיש שיש בו שני דברים. האחד הוא השיטה שאני לא בטוח עד כמה עניין היא בעצמה מעוררת ועד כמה היא בעצם אפילו עלולה לדחות אנשים. והשני זה הדיון התיאורטי יותר וגם המעשי במכניקה, לעודד אנשים לשחק עם המכניקה, לעודד אנשים להשתמש בשיטה ככלי בידיהם ולא כבוס מעליהם. שני דברים שיושבים בתוך אותו ספר, ואני חושב שקצת באיזשהו בלבול יצא ביניהם בסופו של דבר.
א', זו ביקורת מעניינת שלא יצא לשמוע אותה עד עכשיו, ואני מוכרח להודות שמאוד יכול להיות שיש בו משהו שאני צריך לחשוב עליה קצת יותר לעומק מאשר לענות עליה עכשיו בצורה חפוזה.
סבבה.
אבל אני אנסה לענות על זה רגע בשני היבטים. שאלת פה בעצם שתי שאלות שונות. שאלה ראשונה של החוויה, ושאלה שנייה של השיטה מול ההמלצות. אז בבית החוויה, כמו שאמרת, אצלנו בקהילה חלק מהחוויה הייתה לנו חוויה מאוד מאוד קהילתית. ויחד עם זאת, גם אנשים שלא אני אוהד אוהר עליהם חנו להם, אלא אנשים שלמדו את השיטה בשלב מאוחר יותר, ולקחו אותה אל אנשים שהם לאו דווקא חברים אקטיביים בקהילה החופשית, הצליחו להגיע איתה לתוצאות טובות. יכול להיות שזה היה בגלל שאותם מנחים גדלו בתוך הקהילה וספגו חלק מהאווירה שלה. אני כן חושב שלאווירה של הקהילה יש המון המון מהרוח של א' א' א'. אני חושב שהשיטה השפיעה על הקהילה כמו שהקהילה השפיעה על השיטה, ושזה לא משהו שהוא חד כיווני.
סבבה.
לגבי הסוגיה של השיטה מול העצות הכלליות. בסופו של דבר, אתה צודק שהעצות הכלליות, הלך רוח זה מה שאנחנו מנסים להעביר בתוך הספר. אבל כמו שאני חושב שהשיטה השפיעה על הרוח של הקהילה, אני חושב שגם גם בספר, לשיטה עצמה יש השפעה לדו שיח שאפשר לנהל עם הקורא סביב העצות. אחרי שאתה מראה לו תפיסה מסוימת או ניסיון מסוים, או אפילו השפעה מסוימת של יישום מסוים על איך שהוא משפיע על עולם המערכה, הרבה יותר קל לך לבוא ולנהל איתו דיאלוג.
מסכים לחלוטין, אין שום ספק שספר שעוסק באיך לעבוד עם מכניקה, חייב להשתמש באיזושהי מכניקה כדי להדגים את זה, ומן הסתם זה לא יהיה של שיטה קיימת, כי יש כאן עניינים של זכויות יוצרים, וגם בכלל זה קצת מוזר. אבל אני חושב שאולי עדיף לעשות את זה עם שיטה פשוטה מאוד, להתחיל במשהו בסיסי להפליא. אחת מהבעיות שלי עם השילוב המוזר הזה שאני מרגיש שיש בספר, הוא שבפעמים רבות אני מתחיל איזשהו פרק, נכנס לאיזשהו פירוט לגבי יישום חדש או לגבי מכניקה מסוימת, ואז פחות או יותר הדבר הראשון שאני מקבל זה הסתייגות, שלמעשה איך הפרק הזה שאתה קורא עכשיו נבנה, זה משהו שתקרה רק בעוד 3-4 פרקים. הסיבה לכך כמובן היא שא' א' א' היא די מורכבת, ויש המון, גם מחשבה וגם כאמור המון נוסחאות מאחורי כל אחד ואחד מהיישומים, כל אחד ואחד מהדברים שאני קורא לאורך הספר, עד שאני מגיע לסוף, שם מתחילים להסביר לי איך הכל נבנה. אני חושב שאולי היה עדיף לעשות את זה להפך, או לפחות זה משהו שקורה אצלי אישית, לא רוצה להגיד באופן מוחלט, ככה עושים את זה, אבל אני חושב שהיה לי יותר נוח לקרוא, אם היו מתחילים איתי באופן מאוד מאוד בסיסי, נותנים לי 4 תכונות, אומרים לי, המצאנו אותם עכשיו על המקום, ומתחילים להסביר לי איך אפשר לסבך את זה, ומראים לי לאורך הספר, ככל שאני קורא פרקים מתקדמים יותר, עם יישומים מתקדמים יותר, כיצד הם נבנים על מה שאני כבר מכיר, ולא כיצד הם עומדים להיות מורכבים ממה שאני עומד לקרוא.
אני מבין מה שאתה אומר. אני מוכרח להודות שבניסיון הראשון של כתיבת הספר זה בדיוק מה שניסינו לעשות.
אבל זה בעיה עם א' א' א', כי אתה, בשיטה הזאת אתה באמת לא יכול לעשות את זה, אתה חייב, יש לה המון, כמו המון מאחורי קלעים שאתה חייב, אתה חייב לגשת אליהם בסוף, אין ברירה, אני מסכים. עם א' 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 זה הכרחי.
אוקיי, אז אתה שואל למה לא היה לקחת שיטה אחרת?
זהו, אני חושב, כן, כמובן, כאילו, אחד מהאינטרסים שלכם היה גם פשוט להציג את השיטה, אני חושב רק על הצד של הפירוק המכניקה שבספר, בפני עצמו.
אוקיי, אחד, יכול להיות שאופציה שאתה מעלה היא באמת אופציה טובה, אנחנו ניסינו לעשות את הדברים עם הכלים והשיטות שאנחנו מכירים, אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שלאלף אלף אלף בצורה שבה היא בנויה, והתהליך הזה שהיא מתחילה איתך ברגע דברים שהם קצת יותר ממוסדים, לפני שהיא מתחילה לדבר איתך על איך לשנות אותם, עוזר לבן אדם לקבל קצת רעיונות ופרספקטיבה לאיזה כיווני מחשבה הוא יכול ללכת ולהתפרע איתם.
כן.
כי בסופו של דבר, כבני אדם, אנחנו מאוד מאוד יצירתיים, אבל היצירתיות שלנו נובעת מתוך מאיזשהו גירוי חיצוני. ואני מאמין שלתת לבן אדם גירוי חיצוני עם כלי שהוא יחסית מפותח ומסוגל להתמודד עם הרבה דברים, פותח לו את החשיבה להרבה יותר אפשרויות בהמשך.
אני מסכים.
אתה כן צודק, אתה כן צודק שבמציאות הזאת של א' א' א', בניגוד אולי לימינו מתחילים שיטה פשוטה יותר, זה אומר שהבן אדם לא בהכרח מסוגל להגיע לכדי מיצוי של השיטה בתהליך שהוא יחסית קצר. הוא א' צריך לקרוא את כל הספר, הוא צריך להתנסות עם חלק מהדברים ולהתחכך בהם בעצמו, הוא צריך לעבור תהליך יצירה מורכב בבניית השיטה האישית שלו, זה דברים שהם דורשים הרבה יותר השקעה מהבן אדם בשביל להגיע למיצוי.
זהו, ואני חושש שהקורא הממוצע, ואני אומר את זה גם על סמך הניסיון שיש לי בתחום בארץ קצת, לקורא הממוצע אין את הסבלנות לזה, אני, לצערי.
יכול להיות אתה צודק, אתה יודע מה, אני אפילו בטוח שאתה צודק.
זה מוביל אותי אבל לשאלה האחרונה, אני חושב, מה הלאה?
זו שאלה טובה, כרגע עיקר הפוקוס האישי שלי הוא לנסות ולעזור לאנשים שמתמודדים עם השיטה הזאת בפעם הראשונה. זה מתחיל בפניות במייל שאני מקבל מאנשים שקוראים את הספר, ושאני משתדל לתת להם מענה אישי כמה שיותר מלא וכמה שיותר פרטני לסוגיות שבאמת מטרידות אותם, כדי לסייע להם להתקדם בתהליך בניית השיטה האישית שלהם. ורק אחרי שאני ארגיש שאנחנו מייצרים פה איזשהו קבוצה של אנשים שאולי יהיו מסוגלים בעתיד לתמוך אחד בשני ולא להתעמך רק על ידינו, ואולי נצליח ליצור גם איזשהו אתר אינטרנט או איזושהי פלטפורמה מקוונת שאנשים האלה באמת יכולים ליצור את הקשר אחד עם השני, אי אפשר להתחיל לדבר על האם ואיזה פרויקטים נוספים אנחנו מעוניינים לקחת.
אני שאל, מה מעניין אותך? האם היית רוצה להמשיך ולפתח את א' 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 נגיד, או שלדעתך הפרויקט הבא צריך להיות דווקא משהו אחר? לדוגמה, המשך השקעה בתחום, דווקא בצד השני של הספר, בפירוק מכניקה בכלל, בדיונים במכניקה מעבר לכך, או אולי דווקא משהו אחר, אולי דווקא עניין של הרחבה על עולמות המערכה או משהו שכזה?
אני אגיד ככה, אחד, אני לא בטוח. א', יש עולם הערכה שהייתי רוצה לנסות לפתח אותו ולהוציא את הספר הבא לא כספר שיטה אלא כספר של עולם הערכה. אני לא חושב שזה יהיה הדבר הבא שאני אתעסק בו. וכאן ברשותך אני ארשה לעצמי לתת גם פרסום קטן לשני חברים שעושים מצווה בתחום משחקי התפקידים.
בטח.
בארץ. מאור ברקובר שעכשיו פותח, אני יודע, חברת חוגים חדשה לשחקני משחקי תפקידים.
איפה?
הוא מתחיל אותה עכשיו, כאילו הוא גר ברעננה, הוא מתחיל עם שחקנים שמכירים אותו באופן אישי, אבל השאיפה שלו היא כמובן להתקדם הלאה. חבר טוב שני, אמיר גור, שהולך לנסות ולקחת את משחק הכרונוקולים, הכרונוקולים של נפילה, שהיינו אמורים להקים בקהילה בזמנו ולא צלח מקשיים פנימיים. ולנסות ולהפוך אותו לפלטפורמה רחבה יותר של משחק תפקידים חי גדול בארץ. ואני כרגע מבחינתי לא הולך לקחת לעצמי עוד פרויקט אישי שלי, כי חשוב לי במקומות ששני החברים האלה יצטרכו אותי להיות לאדם ולתמוך בהם בנקודות התוכן שיהיו טובות ומתאימות להם.
אוקיי, סבבה. לסיום, יש לך משהו אחרון שהיית רוצה להוסיף?
זו השאלה הכי קשה מכולם עד עכשיו. אני רק אגיד ככה, סיימתי ככה גם את ההרצאה שלי שהייתה בביגור. אני מגיע עם הספר הזה עם איזשהו חזון של תחום משחקי התפקידים בעתיד. ובחזון שלי, כמו שאני רואה את הדברים, משחקי התפקידים בעתיד הם לא רק חברות שבאות להציע עולם מערכה או שיטה שתומכות באיזשהו קונספט אישי ונקודתי שלהם. אני מרגיש היום שהעולם של עולמות המערכה הוא עולם מאוד מאוד מפותח. אנחנו יכולים ליצור המון המון רעיונות וקונספטים משחקים שאנחנו יכולים לשחק בו בכל מיני כיוונים וכל מיני סביבות. הבעיה לדעתי היום היא שברגע ששחקן משחק בעולם מערכה מסוים, ואמרנו על זה שהמערכה מבצעים הוא כוח כבר בטקסטים חדשים, הוא מתקבע לתוכו, הוא פחות סופג עולמות תוכן חדשים. ועכשיו, אם מגיע מישהו עם רעיון חדש או איזושהי תפיסה חדשה, והוא רוצה לשווק אותו, הוא מרגיש שהוא צריך לתת גם לו עולם מערכה או איזשהו עולם תוכן. הרבה פעמים, שוב, אני חושב שהרבה מהאנשים, כשיש להם רעיון מגניב בבסיס,
כמו Unknown Armies, יוצרים סביבו עולם הערכה שהוא הרבה פחות חזק מהרעיון עצמו, ובאיזשהו מקום מחליש את הרעיון.
זה קצת מוזר לשמוע את זה, כי Unknown Armies הוא כמעט כולו עולם המערכה, זאת אומרת, זה משהו מאוד מהותי שם.
אוקיי, אני... שוב, אני יודע שיש הרבה אנשים שמתחברים לעולם המערכה הזה.
מה זה מבחינתך Unknown Armies אם לא עולם המערכה?
לא, אז אני חושב... לא שמעתי?
השיטה שם היא די פחותה בסך הכל.
לא, אבל אני חושב שלUnknown Armies היו כמה גימיקים טובים. לדוגמה, אותו גימיק שבו עולם הקסם שלהם מבוסס על זה שהדמות שלך סוברת את האנרגיה שלה על ידי התנסות שקשורה לעולם הקסם שלה.
זה מבריק ממש, אני חושב גם כן, אבל זה חלק מהותי מהעולם. ויותר מכך, זו מכניקה שכל מקום שבו תשים אותה, תיתן את האופי של העולם הזה בהכרח, כי היא בנויה ככה.
וזה מה שבדיוק רציתי, עכשיו בדיוק זרקת לי את הנקודה שבה רציתי לבוא ולהגיד. לי נגיד מאוד מאוד חבל שהרעיון הזה נגיד ספציפית הוא היום רעיון שאני צריך, בסוף העניין, אם אני מנחה יצירתי, להתאמץ בשביל להיווה אותו לתוך השיטה האישית שבה אני עושה שימוש. הוא לא רעיון שבא לשווק את עצמו כרעיון, הוא בא בתוך קופסה שמכילה בתוכה הרבה אלמנטים נוספים. ואני חושב שבעתיד של משחקי התפקידים, אנשים צריכים להתחיל לשווק רעיונות באופן שהוא גנרי. לבוא ולהגיד לי יש רעיון שהוא רעיון טוב, ואני, כשאתה תבוא אליי ללמוד אותו, אני לא אלמד אותך רק את הרעיון, אני גם אלמד אותך איך להתאים אותו לעולמות מערכה שונים. עכשיו, במקום לנסות לשווק עולם מערכה מלא, אתה מקבל מעין קופסת פאץ' כזאתי, שאתה יכול לבוא, והיא עוזרת לך לחבר אותה לכל אחד ואחד מעולמות המערכה שאתה כבר מכיר או שיחקת בהם בעבר.
זה רעיון מאוד נחמד, אבל אני חושב שהוא קצת תמים. אני לא חושב שבאמת הדברים עומדים להתקדם לכיוון הזה.
אני לא חושב שהם עומדים להתקדם לזה. אני אומר, זה המקום שהייתי רוצה לראות בית משחקת.
אוקיי.
אני חושב שהם הגיעו לשם.
אוקיי.
וזה ההבדל בין חזון למציאות, ושוב, אם אני הייתי יכול לעשות ולהשפיע על דברים, הייתי רוצה שדברים יהיו ככה. שכשאני היום בתור מנחה ותיק בשיטה מסוימת מרגיש שמיציתי אותה, אז במקום ללכת וללמוד שיטה חדשה, אני יכול ללכת ולקנות איזשהו פאץ' ולהוסיף אותו לתוך השיטה שלי.
זה שוב פעם, זה מה שאתה אומר מתחבר לי למה שאני רואה באלף אלף אלף, זה מתעלם מההנחות הסמויות של השיטה. כל שיטה, הבסיס שלה, מלא מלא בהנחות. שאני לא יכול סתם להלביש עליו משהו אחר, אני לא יכול, זה אני לא אקבל את האופי האחר. אם אני לוקח את D&D ואני מלביש עליה עכשיו את, למשל את קונספט הטירוף של Unknown Armies, אז אני אקבל D&D עם מכניקה טירוף מעניינת, אבל אני לא אקבל את האופי המאוד מאוד מעורר אימה של Unknown Armies, אני לא אקבל את התחושת הסכנה האמיתית שאני עלול למות מכל דבר ושהעולם סביבו ביזרי מאנון ארמיז, שזה משהו שנובע מהרבה רכבים בשיטה. הרבה גורמים שונים במכניקה עובדים ביחד כדי ליצור אווירה אחת, ואני לא חושב שאפשר בכזאת קלות לקחת קונספט אחד שמוצא חן בעיניך, לשים אותו איפשהו, אפילו אם אתה מבין את הקונספט היטב, אפילו אם אתה יודע היטב איך הוא עובד ומה הוא אמור לעורר בשחקן, אני לא חושב שאפשר פשוט לעשות שינויים שכאלה בכזאת קלות.
כי מבוכים ודרקונים ואנון ארמיז שלקחת אותם כאן כדוגמאות, זה שיטה אחת שהיא, זה שתי שיטות שעובדות במנטליות מאוד מאוד שונה. ולנסות ולקחת מהאופי של שיטה אחת ולהשליך לתוך האופי של שיטה אחרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. והתחלתי ובאתי ואמרתי, בדרך כלל למנחים ותיקים כבר יש סגנון של עולם הערכה ואופי משחק שהם מרגישים איתו שלם. מה שהם מחפשים זה את הטוויסט הקטן שהם יכולים להוסיף פנימה, כדי ליצור עניין מחודש באותו
אופן. זה מעניין, כי אני דווקא ממש לא מכיר את הקהל כמו שאתה מתאר אותו. אני מכיר קהל שמאוד אוהב לנסות דברים חדשים לגמרי, או כזה שנעול כל כך במה שהוא עושה, שלא מעוניין להוסיף טוויסטים חדשים ברמת מכניקה, אלא דווקא ברמה סיפורית הילדית, או כזה שמאוד אוהב דברים חדשים באופן כללי. אני שייך לקהל השני, אני מאוד אוהב לנסות שיטות חדשות ומכניקות חדשות ודברים כאלה, ועולמות מערכה חדשים, בשביל החדשנות שבעניין. דווקא קהל כמו שאתה מתאר, שנמצא איפשהו באמצע הדרך, הוא קצת מוזר לי, אני לא מכיר כזאת תופעה.
אז אחד, אני מזמין אותך בכיף לבוא לקהילה החופשית ולהתקל בהרבה מאוד אנשים שמגיעים הנה כי הם לא מוצאים את, את המקום שלהם בהרבה מקומות אחרים. וזה בדיוק
חלק גדול מהאוכלוסייה שאנחנו מכילים כאן, או הם מכילים, כאמור, לא חבר פעיל. ושוב, אני חוזר לאלמנט שאתה אמרת מקודם, הרבה מאוד אנשים רוצים לספוג רעיונות חדשים, הם לא תמיד מוכנים לקרוא או להשקיע את עולם התוכן והזמן שצריך בשביל לקבל את אותו.
כן, זה נכון, זה נכון.
אנחנו רוצים לקבל את המקסימום במינימום זמן.
נכון.
עכשיו, זה לא יכול לקרות. אנחנו לא בעולם אידיאלי שאתה יכול לקבל, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אבל הרבה פעמים אתה יכול לקחת, שוב, היום לא, וזה מה שהייתי רוצה ליצור, שאתה יכול לקחת עולם האחר שאתה כבר מרגיש איתו טוב. עכשיו, אתה לא רוצה לשנות את האופי והאווירה, אבל אתה רוצה להוסיף לו איזשהו טוויסט, איזשהו משהו שייתן לו כיוון אחר. עכשיו, היום מה שאתה צריך לעשות, זה ללכת, לחפש איזשהו רעיון וליצור את ההתאמות בעצמך. אני הייתי רוצה שאתה תיכנס לחנות, משחקי תפקידים, ויהיו לך שם 8 ספרי שיטה, נקרא להם ספרי פאץ' כאלה, שכל אחד מהם בא ואומר לך, תקשיב, לי יש רעיון מגניב שיכול להתאים למספר שיטות, ואני אסביר לך איך אתה יכול לקחת אותו ולהתאים לשיטה שאתה משחק. ואז אותו מנחה יכול לבוא ופעם אחת להוסיף פאץ' אחד, פעם שני פאץ' אחר, פעם שישית להוסיף את שני הפאץ'ים ביחד, ובכל אחד מהפעמים הוא מייצר עניין חדש בעולם תוכן של אווירה שהוא כבר שולט בו טוב.
נראה לי שאת הצעד הראשון לקחת לשם, הרי הדבר הבסיסי מעבר לכל זה, הדבר הראשון שזקוקים בשביל זה, זה את ההבנה שניתן לעשות כזה דבר, שהחוקים הם משהו גמיש ובידיך. והדבר השני, ואני חושב שאולי בעצם מחליף את הפאצ'ים האלה, ואני חושב שאתה כבר עושה אותו עכשיו, אתה בדרך לשם, זה לחנך להבנת מכניקה באופן כללי. מהרגע שאני מבין איך מכניקה עובדת, ומהרגע שיש לי חשיפה לסוגים שונים של מכניקה, גם אם הם כבר תקועים בתוך שיטות אחרות, אז אני, יש לי את החופש ליצור, להכניס, לשנות כמו שאני רוצה. אני לאו דווקא אצטרך מוצר ספציפי בשביל זה, אם אני מספיק מודע ומחונך, עברתי כבר את ההשכלה הנדרשת כדי לראות ולשרק עם מכניקה בעצמי. ואני חושב שזה יותר טוב מאשר פאצ'ים שכאלה, ואני גם חושב שאתה בדרך לשם. נראה לי שאתה כבר עכשיו בעצם, א' א' א', פריצ'ינג לבצע דברים שכאלה, להסתכל באופן שכזה על משחקי תפקידים.
אז קודם כל, תודה רבה לך. אחרי הכל, יש סיבה למה זה הכיוון שהלכנו אליו, ולמה זה הדרך שבה בחרנו לנסות להוציא את הספר. אנחנו מאוד מאמינים עצמנו בפעילה חופשית שאם יש לך חזון אז אתה צריך ללכת ולנסות להגשים אותו, ואני מאוד מקווה שבאמת נצליח לראות הופעות כאלה קורמות אור וגידים בקהילתנו הישראלית הקטנה בשנים הקרובות.
מסכים לגמרי, ואני חושב שעם זה אנחנו יכולים לסיים. תגיד, כמה עותקים מכרתם כבר? עד עכשיו אמרת, אני זוכר, או שכתבת או שאמרת איפה שמכרתם כבר איזה 50 או 60.
מכרנו כבר קצת יותר מ-60 עותקים.
יפה מאוד. זה הרוב היה בביגור?
הרוב היה 51 עותקים היו בביגור.
זה מצוין. טוב, אחלה. אני דבר ראשון מאחל לכם הרבה בהצלחה בהמשך.
תודה רבה.
אני חושב שיש לכם עוד הרבה מה לעשות בתחום, ואני אשמח לראות את זה קורה. וזה הכל, אני חבל מה לדבר איתך.
תודה רבה.
בוודאי. להתראות. אז מה דעתי על א' א' א'? את רוב מה שיש לי לומר, או שאמרתי כבר בריאיון, או שאודין אמר לפניי בביקורת של הפונדק, שאני בגדול מסכים איתה כמעט לגמרי. אני חושב שבעוד שהיוצרים מלאים בכוונות טובות, הניסיון שלהם עם שיטות הוא מצומצם. אני חושב שהם לא מכירים הרבה מהתיאוריה, ואני חושב שא' א' א' היא בגדול שיטה לא טובה. מטרתם של היוצרים נהדרת, מצוינת, הכרחית, חשובה ועוד סופרלטיבים מעולים, אבל האופן שבו הם מבצעים את זה, גם מבחינת הספר עצמו, יש לי הרבה תלונות על צורת ההפקה של הספר, האיכות שלו לא נראית מרשימה, הוא לא נראה עשוי כמו שצריך, אם כי אני בטוח שהם רצו שהוא יהיה מצוין. וגם ברמה של השיטה עצמה, שכמו שהערתי במהלך הרעיון, לא מתקרבת לדעתי ללעלות על הדרישות של שיטת היכרות עם משחקי מכניקה. היו צריכים לעשות בדיוק ההפך, להתחיל עם שיטה פשוטה ולפתח אותה תוך כדי הדיבור בספר. למה אני מתכוון בלא מכירים תיאוריה? אפשר לראות את זה אולי באופן הברור ביותר בעקרונות השיטה, אותם עקרונות שאייל דיבר עליהם שמופיעים בהתחלה, חמישה ה-design concepts שמסביבם השיטה אמורה הייתה להיבנות, והם לא, הם לא עובדים, השיטה לא נבנתה סביבם. ישנה שיטה, והעקרונות הם בוודאי העקרונות שלהם רצו להגיע, אבל הקשר בין הדברים הוא בעייתי במקרה הטוב, ולא קיים במקרה הגרוע יותר. לדוגמה, קונספט האינסופיות, שעליו דיבר קצת אייל, אומר שאפשר לפתח את הדמות כמה שרוצים, אבל זה לא מה שהשיטה מעודדת. השיטה מאפשרת לעלות דרגות כמה שרוצים, אבל זו הגדרה מאוד גסה של פיתוח, במובן של אך ורק פיתוח למעלה, לשפר את התכונות הקיימות, לעשות חזק יותר, לעשות טוב יותר באותם דברים. מה עם פיתוח לרוחב? זהו קונספט שזר לחלוטין לשיטה, שאין לה שום אמצעי מכני בסיסי לעשות זאת, ובעוד שניתן כמובן לפתח יישום שיעשה את זה, יישומים זה הדרכים שבהם השיטה מוסיפה פאצ'ים, בונוסים, אדונים, כל מיני דברים שמשנים את המכניקה שלה, זה לא קיים בה, וגם לא מופיע כאפשרות בספר. בספר ישנם כמה יישומים מוצאים, אף אחד מהם הוא לא זה. אז האינסופיות אינה אלא לעלות הדרגות למעלה, אם כי כקונספט מטרתה היה כאמור לאפשר לדמויות להמשיך ולהתפתח. רעיון נהדר, יישום מכני שגוי. יש לי בעיה נוספת עם הגישה של היוצרים אל השיטה, כאילו היא זאת שמאפשרת לעשות משהו ייחודי באווירה של המשחק. הדוגמה שהביא אייל על הנוכל שמתגנה במבצר בזהות בדויה במקום להתנפל קדימה ולהילחם, זה משהו שאין שום בעיה לעשות עם מבוכים ודרקונים, ויש מגוון דרכים לעשות זאת. יש לנו מיומנויות שמאפשרות את זה, ישנם חוקים לארגונים, ישנם מה שאתה רק רוצה. זה לא בעיה, זה חלק אינטגרלי מהשיטה, אם המנחה רוצה לעשות זאת, אם המנחה מוגנב ומבין שזהו סוג מעניין של משחק מעבר לרק הקרבות. א' 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 לא המציאה כאן שום דבר חדש, והיא גם לא מעודדת יותר מאשר D&D מעודדת לעשות את זה. אני מאמין שהיוצרים יכולים בהחלט ומלאים בכל הכוונות לכתוב ספר עמוס בעצות לגבי טיפול במכניקה, לגבי עצות לשיפור משחק באופן כללי, לצערי זה לא מה שקרה. אני בטוח שהם יכולים לעשות את זה, אבל זה ידרוש מהם ללמוד וללמוד הרבה. מעל הכל, זה ידרוש מהם לעזוב את הקהילה החופשית. לא שיש לי משהו אישי נגד הקבוצה, אבל הימצאותך בתוך קבוצה, ואני מדבר גם מניסיון אישי, כשאני הייתי צעיר יותר, גם אני הייתי בתוך מין קבוצה שהייתה סגורה ומלאה באנשים יצירתיים שנורא אהבו לכתוב ודברים וכן הלאה, זה אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות לך. מאחר והם רק מעודדים אחד את השני, הם מעבירים ביקורת מאוד מותנית בלחצים חברתיים, והתוצאה הסופית היא שאתה מקבל מוצר ככה ככה במקרה הטוב, וגרוע למדי במקרה הפחות טוב. עוד דוגמה לכך היה הדיון שערכנו לגבי מסובכות המכניקה. אולי שמתם לב שבשום שלב לא קיבלנו מענה ללמה השיטה אמורה להיות מסובכת כל כך. אייל אומר שזה אחד מהמאפיינים של השיטה היא היכולת לעשות גיוונים רבים והיכולת לעשות יופי, אבל זה אמור להיות אחד המאפיינים של השיטה, ואפילו אם הוא קיים, זה לא מסביר מדוע המסובכות הגבוהה. נאמר שזה בגלל שהשיטה מאפשרת הרבה גורמים שונים לפעול ביחד. עדיין, גם הירו סיסטם מאפשרת הרבה גורמים שונים לפנות ביחד, אבל היא עושה את זה יותר טוב, ומבלי צורך בנוסחאות מורכבות שאינני רואה אפילו כן בתוך קובץ אקסל. אף אחד לא תכנן את השיטה המורכבת, היא פשוט נעשה מורכבת עם הזמן, ובשום שלב אף אחד לא עצר ואמר במה המורכבות זאת תורמת לנו. אף אחד לא עשה את ה-self-reflection, את ההסתכלות העצמית, שהיא בדיוק מה שהשיטה והיוצרים מנסים לעודד. היוצרים חושבים שמאחר והם הצליחו לפתח שיטה גמישה, הרי שהגמישות היא אינהרנטית בשיטה. הם לא מכירים מספיק או לא התעמקו מספיק בעצמם בתיאוריה של מאט, לא ניסו בעצמם אולי להבין שלב אחד מעבר לכך, שהגמישות היא פשוט טכניקה שניתן ליישם בכל מערכת חוקים, והיא מבוססת על הבנה שלהם ולא על החוקים עצמם. זה קצת כמו דייג שיפתח שיטת דייג משלו, והרי כל מיני טריקים שהוא יודע לעשות בדייג תחת השם, נגיד, דג דג דג, אבל אלו הם טריקים שלמעשה כל דייג יכול לעשות אם הוא נעשה מנוסה מספיק. הדייג הזה חושב ששיטת הדייג שלו היא הדבר, אבל לא, זהו הניסיון שלו. הוא הדבר שעומד מאחורי יכולתו לעשות טריקים. אני לפחות מקווה שהביקורת של אודין, שהייתה קטלנית הרבה יותר משלי, בביקורת שלי שאני מקווה שהיא עדינה יותר, אני מאוד מחבב יצירה ישראלית, או שלא הייתי עושה את כל הפודקאסט הזה, היא עודד אותם לפרוץ את הגבולות ולהמשיך הלאה. אני הייתי צריך שיהרסו אותי באיזשהו פורום של מדע בדיוני לפני כ-10 שנים, כדי שאלמד ואבין שלא ידעתי מה אני עושה בעצם, שלא הבנתי מספיק, ושרק חשבתי, מה זה חשבתי, הייתי בטוח שאני מלך העולם בכתיבה, מאחר והייתי בקהילה שאמרה לי את זה במשך 3 שנים לפני כן. זהו ספר ביקורים. עצם ההוצאה של הספר מעידה על הנכונות להשקיע באופן רציני בתחום. אייל ושאר האלפים בוודאי יעשו עוד הרבה בתחום הזה. אני מקווה שהביקורות האלה רק יעודדו אותם להמשיך, ונראה מהם בשנים הבאות דברים טובים יותר, חזקים יותר וחכמים יותר, כמו שאני מתאר לעצמי שהם יכולים לעשות. זהו, עד כאן לפרק הנוכחי. בפעם הבאה, חייזרים. לא, אני לא יודע מה יהיה בפעם הבאה. זה עוד שבועיים, מי יודע.